אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
La fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò e venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera.
ליל הסדר מסתיים רשמית בשיר חד גדיה ובשיר שמושר לפניו אחד מי יודע, והם מבוססים ככל הנראה על בלדות גרמניות שמבוססות על שיר ערש צרפתי, אבל את המוטיב מוצאים גם בפרס ובארצות רבות אחרות באין ספור גרסאות, לא רק מוזיקליות, אלא גם מבחינת הנפשות הפועלות. הנה בגרסה של זמר העם האיטלקי אנג'לו ברנדוארדי, מדובר באחבר וחתול. האחבר מופיע גם בגרסה הארמית מן המאה ה-15, ובה את הגדי אוכל אחבר. ובגרסה חתרנית עוד יותר, שכתבה לאה נאור ללחן של נורית הירש, הגדי הוא שאוכל את החתול ואת כל הבאים אחריו, כולל את הזאבים, במקום השור והשוחט. הוא מקבל חיי נצח לאחר שהוא נושך אפילו את מלאך המוות. שני השירים הללו בעצם לא קשורים להגדה, אבל יש סיבה שהם נמצאים בה בכל זאת. ההגדה שכוונה למעשה להגיד, והגדת לבינך, העברת המסורת, הסיפור, באמירות וסיפורים, שזורה בלא מעט שירים, או יותר נכון טקסטים שנוספו להן מנגינות, בגרסאות רבות ומגוונות, ונדמה לי שכולנו אוהבים ומעדיפים את החלקים שאפשר לשיר יחד, אף על פי שייתכן שרובנו לא מבינים את השירים הללו ושרים אותם כאוטומט. אז אולי זה הזמן להתוודע למקורות ולסיפורים שמאחורי הלחנים, המנגינות למה נשתנה, עבדים היינו, דיינו, שירים שכל ילד לומד כבר בגן ושר מידי שנה בשנה, ועל כך נשוחח היום במאחורי הקלעים עם דוקטור עמליה קדם, מוזיקולוגית המתמחה במוזיקה יהודית וארכיונאית במחלקת המוזיקה בספרייה הלאומית, תמיר צוברי על הביצוע הטכני, אני רותי קרן מגישה ועורכת. שלום עמליה.
שלום רותי.
אז בואי נתחיל באמת מן השירים בסוף ההגדה, שייתכן שרבים לא מגיעים עליהם ופורשים לאחר הארוחה בין שני החלקים, אף על פי שהם אולי הכי אטרקטיביים, הכי מסקרנים, יש בהם סיפור, דמויות, מין חידון אפילו, מדוע הם בסוף הסדר? מאין הם הגיעו אליו?
מאין הם הגיעו אליו? לא בטוח שאנחנו יודעים להגיד בדיוק מאין הם הגיעו, אבל די בטוח שמדובר בשירים עממיים, מה שנקרא שירי פולקלור, שנכנסו להגדה בשלב הכי מאוחר מתהליך הגיבוש שלה. והמטרה שלהם, ככל הנראה, הייתה, כיוון שהם היו מעין שירי משחק, שאלות וסיפור, משהו שמאוד מושך את הילדים. וכל הרעיון של ליל הסדר, כמו שאמרת, הוא והגדת לבינך, ועושים הכל כדי למשוך את הילדים להישאר ערים עד סוף הסדר. וזאת הסיבה ששמים את השירים האטרקטיביים הנחמדים האלה שהילדים משתתפים בהם, גם בהתחלה, במה נשתנה, וגם בסוף. כלומר, יש לנו שאלות בהתחלה, מה נשתנה, ושאלה בסוף.
אבל מאין השירים האלה המסוימים, שבאמת הקשר שלהם להגדה לא כל כך ברור, אנחנו לא יודעים למה בכלל צרפו אותם.
תראי, כל הנושא של ליל הסדר, כאירוע משפחתי, אירוע מסורתי, אירוע ששייך לקהילה, ובאופן פרדוקסלי לא מתקיים כמעט בקהילה, אלא בעיקר בבית, בכל משפחה בנפרד, הוא דבר שהתגבש במשך מאות שנים. אין לנו דרך לעקוב בדיוק מה נכנס באיזה שלב. עכשיו, אנחנו יודעים שהשירים האלה מקובלים בכל עדות ישראל, בכל השפות היהודיות יש איזושהי גרסה של השירים האלה.
אבל בעצם הם השפעה של תרבויות זרות, זאת אומרת, המקור הוא לא שלנו בעצם.
נכון, נכון. אבל התוכן הזה של רשימת מספרים, או של סיפור מצטבר כזה, מה שנקרא שיר צובר, כן, שיר קומולטיבי, זה דבר שקיים גם בתרבות היהודית מוקדם מאוד. כל הנושא של ספירה קיים כבר במקרא, בוודאי במשנה ובמדרשים יש לנו הספירה, הנושא של שבעה ימי השבוע, או שבע שנות השמיטה, שמונה ימי מילה ותשעה ירחי לידה, אלה כן. מספרים שקיימים ונזכרים, ויש לנו במשנה מסכת אבות מלאה בארבעה הם כל מיני ועשרה הם כל מיני. כן. אז העניין הזה של הספירה, לעשות סדר, לא במובן של פסח, אלא במובן של לארגן לנו את העולם, את עולם הערכים.
הספירה היא סוג של סדר, וקוראים לזה סדר פסח, אז זה מכיוון שגם ההגדה בנויה בסדר מסוים, מין משהו אפילו מקביל בין ראשיתה לאחריתה, נכון?
אלה שני סדרים מסוגים שונים, העניין של סידור המספרי, אבל זה נכון שבהגדה עצמה, סדר הדברים, גם אפשר למצוא בו הקבלות, יש חוקרים שמצביעים על כך שההגדה מתחילה בשאלה, ומסתיימת בשאלה, מה נשתנה בהתחלה ששואלים הילדים, או שואלים את הילדים, ואחד מי יודע בסוף. יש טקסט בארמית, שפותח את ההגדה, הלחמניה, כן, זה לחם העוני, וטקסט שמסיים אותה, חד גדיה, שרובו בארמית. ויש עוד כל מיני סוגי טקסטים, מה שנקרא ליטניה, כלומר, טקסט שחוזר על עצמו בשורות קבועות. אז יש בהתחלה, דיינו, לפני הארוחה, כן, אילו הוציאנו מצרים ולא קרא לנו את הים, דיינו, ואילו כך וכך ולא עשה כך וכך, דיינו. כלומר, איזושהי תבנית חוזרת עם מענה קבוע. ואחרי הארוחה, כשאומרים הלל, יש לנו הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, ומרנה ישראל, כי לעולם חסדו וכו' וכו'. אז יש כאן כל מיני מבנים מקבילים, כן. אבל אני משערת שרוב מי שעושה סדר, בליל הסדר, לא כל כך שם לב לדברים כן. האלה. זה יותר הנאות הקטנות של החוקרים, חוקרי הספרות, חוקרי הליטורגיה.
וזה מעניין במיוחד לגבי חד גדיה, שכמו באגדות האחים גרים וסיפורי עם שיש להם כל מיני וריאציות, אז יש גרסה בלדינו, במרוקאית, בערבית, ביידיש, יפהפיות.
קבריתי קוקלו מרקו מפדרה הודו פורדוס לבנים, פורדוס לבנים איבינו אל גטו, איסקוניו אל קבריטיקו כלא מרקו מפדרה פורדוס לבנים, פורדוס לבנים Vino el perro y motrillo al gato que se comió al cabritico que lo mercó mi padre por dos levaní واحد جدي واحد جدي واحد جدي واحد جدي الذي اشتراني أموي بمصريتين واحد جدي واحد جدي وأجت القطة وأكلت الجدي الذي اشتراني أموي بمصريتين واحد جدي واحد جدي Yes, schön rob ich lili gadjo, dizabinabo, 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 bis wenn du sei lobe dem mir dirm, hat gadjo khaka, hat gadjo, per pel dir dizabinabo, bis wenn du sei lobe dem mir dirm, hat gadjo khaka, hat gadjo, yes, mai u bi khobelin ro, dik sura blech tro, dik li khalbo, dik li khalbo de shim shim de yakhle de gadjo, de yakhle de gadjo
וזה לא תמיד גדי, ואפילו גדי שטורף זאב, כמו אצל לאה נאור.
סדר פסח וכל האירוע שסביבו, ונקודות העניין או העוגנים, העוגנים המוזיקליים, שהם תמיד סביב טקסט, כי הגדה היא בסופו של דבר טקסט שאומרים, הם צובעים את הזיכרון שלנו. ו... לא פלא שהתרבות שלמה של שירים מחוץ לאגדה התפתחה. במקרה של השיר של נעל נאור, יש כאן איזשהו משחק שאני חושבת שהוא קצת חיצוני לאגדה. כלומר, יש לנו מסביב למעגל הליטורגי של האגדה פרופר, מה שעושים לפי הריטואל המקובל המסורתי, אנחנו נמצאים גם בתוך הסביבה של תרבות ישראלית.
באו 70 זאבים רעבים לטרוף את הגדי הרך, אבל הגדי נלחם כמו אריה ואת כל הזאבים נשך. חד גדיה, חד גדיה, נשך זאב אחרי זאב, אומרים שבסוף הוא נשאר רעב, בלה את המים וגם את האש, תכאב לו הבטן אני חושש, בלה את הכלב ואת המקל, איך הוא עשה זאת אני שואל, בלה גם חתול עם שפם ענק, די קטן אבל די חזק, חד גדיה, חד גדיה.
המלאך המוות גדול ונורא, והיום נשך הגדי את מלאך המוות, עובדה שהוא חי עד היום. חד גדיה, חד גדיה, גדי קטן בשניים זוזים, הוא נשאר בחיים, בחיי הוא הגזים, ובלה זאב אחר זאב, אומרים שבסוף הוא נשאר רעב, ובלה את המים וגם את האש, תכאב לו הבטן אני חושש, ובלה את הכלב ואת המקל, איך הוא עשה זאת אני שואל, ובלה חתולים שפה.
ושל אסוציאציות, אולי חלק מהם יהיו ועוד מתרבות היידיש, למשל ממזרח אירופה, או מעולם הלדינו, אבל התרבות הישראלית גם עושה כל מיני דברים ומתכתבת עם האגדה ועם הסיפורים האלה. השיר של לאה נאור נפוץ דרך תוכנית טלוויזיה לילדים, 3, 4, 5.5, שהוציאה כמה שירים נפלאים לחגים. זה מעניין, אני חושבת שזה שווה שיחה שלמה בפני עצמה,
נכון.
הקשר של תרבות ישראלית והתרבות היהודית.
כן. ואיך לא זה לחת. שנותנים לגדי, את יודעת, לנשוך אפילו את מלאך המוות, כלומר, הגדי, הקטן, החלשלוש, הוא החזק.
כן, אין, ללא ספק אפשר להרחיב כאן לנושא התפיסה נכון. העצמית של היהודי החדש.
אז חווה אלברשטיין הולכת עם זה אולי קצת יותר רחוק, והגרסה שלה שמבוססת על הלחן של ברן דוארדי, היא אולי בוחרת בגישה הפוכה על הגדי החזק שטורפת כולם, גישה שאגב עוררה שערה גדולה, השיר נאסר לשידור אפילו באותה תקופה, כשהוא מפנה זרקור אל הטורפים והנטרפים. אני חושבת ששיר שאין אקטואלי ממנו לימים האלה, בהיבט העולמי, אוקראינה לצורך העניין, וגם המקומי המדמם שלנו כאן.
ומה פתאום את שרה חד גדיה, אביב עוד לא הגיע ופסח לא בא. ומה השתנה לך, מה השתנה? אני השתניתי לי השנה. ובכל הלילות, בכל הלילות, שאלתי רק ארבע קושיות. הלילה הזה יש לי עוד שאלה, עד מתי יימשך מעגל האימה? הלילה הזה יש לי עוד שאלה, עד מתי יימשך מעגל האימה? וסוגדי שלב, היום אני נמר וזאב טורף. הייתי כבר יונה והייתי צפי, היום איני יודעת מי אני.
זו דוגמה יפה להראות איך בעצם פועלת תרבות. ברגע שרוצים להביע מחאה, או רוצים להגיד איזו אמירה פוליטית או אמירה חברתית, ושואבים את הדימויים מן המקורות, זה רק מראה את הכוח של המסורת. כלומר, אם היא לוקחת את השיר הזה, יודעת שהסביבה שלה מכירה את השיר, ולוקחת את כל עולם האסוציאציות שקשור בשיר הזה, ומי כאן הקורבן ומי כאן התוקף, זה בעיניי שימוש יפה ונכון ומעניין ואפקטיבי.
אז בחד גדיה הרמי שואלת אלברשטיין, מה נשתנה? ומה נשתנה? הוא אולי השיר הכי מזוהה, הכי מוכר, אולי מפני שאת בתי הסולו נותנים לצעיר במשפחה לשיר, כשהקושיות הן במרכזו, אבל גם כאן אותו הלחן המוכר כל כך הוא גלגול.
הלחן המוכר הוא לחן של המלחין אפרים אבילאה, והוא חיבר אותו באמצע שנות ה-30, כחלק מאורטוריה בשם חג החירות. בעצם הוא הלחין שם כל מיני חלקים מן ההגדה, והבסיס המוזיקלי הוא הניגון המסורתי האשכנזית של אמירת ההגדה. כי למעשה ההגדה, כמו כל הליטורגיה, כמו כל התפילה וכל הקריאות הליטורגיות, הטקסט שקוראים בציבור, בכל המסורות היהודיות, תמיד נקרא באיזושהי נעימה. יש נעימת לימוד, יש נעימה של תפילה, שהיא משתנה מעדה לעדה ומשתנה מתפילה לתפילה.
ולמה בעצם?
אז יש כמה סיבות, וזה אגב לא ייחודי ליהדות. בכל התרבויות שאנחנו מכירים, טקסטים ליטורגיים, איזושהי תפילה, משהו שנאמר בציבור, תמיד נאמר באיזושהי הנגנה, באיזושהי אמירה זמרתית, מה שנקרא צ'אנט באנגלית. אנחנו מכירים את זה מסיפורים האפיים, הוודה, או אפילו הספרות היוונית, כן, האיליאדה והאודיסטאה. ידוע לנו שכאמצעים, מה שנקרא אמצעים מנמוטכניים, כן, השיטה כדי לזכור טקסט ארוך, מדברים על תרבות שבעל פה, שזוכרים טקסטים ארוכים, סיפורים אפיים, ולתוך המסגרת הזאת סיפורי התורה, או המקרא עצמו, נכנס בהחלט, וגם התפילה, כדי לומר אותה בעל פה ולזכור אותה ולשתף את הקהל. כלומר, יש עניין של שיתוף, עניין של זיכרון, וגם העניין של הצבע, לצבוע זמנים שונים בתוך השנה בצבעים מתאימים, שמבדילים בין אירוע לאירוע. זה מה שיצר נעימות שונות לאמירה. עכשיו, במקרה של המשנה והתלמוד, למשל, אנחנו מדברים על טקסט שלומדים אותו, וגם חוזרים עליו. יש עניין של שינון, משנה מלשון שינון. וגמרא, מלשון גם כן, לימוד, תלמוד. גמרא זה פשוט תלמוד בארמית. כן? לגמור זה ללמוד. מי שמכיר קצת את המשנה ואת התלמוד, יודע שמדובר בהמון טקסט, המון. וכדי לשבת ולפלפל וללמוד ולשאול ולענות ולנסות להבין את הטקסט הזה, מוכרחים לומר אותו בקול רם. ולנסות להבין אותו ולשאול. ומהדבר הזה אני כבר מתנדנדת מול המיקרופון. נוצר איזה נדנוד כזה, לא במובן המעצבן.
הניגנות שהוא קשור בעצם לניגון?
בדיוק, בדיוק.
שמוזיקה גורמת לנו לזוז?
נכון, זה חלק מהעניין, גם כדי לא להשתעמם, וגם כי יושבים המון זמן. הם חושבים על המונח ישיבה. כן, הישיבה שבה יושבים ולומדים, כי אתה עושה את זה תוך כדי ישיבה, כי יש המון טקסט, ואתה יושב עם עוד מישהו, עם חברותה, ולומד. ואז יש לנו הניגון הזה, שעוזר לנו לעבור את כל הטקסט, ומעלה שאלות, אילו, ומעלה סברות, ועם ככה וככה.
כן, הפלפולים.
כל החוויה הזאת של לימוד בקול רם, ולא רק קריאה שקטה בעיניים בדיוק, פשוט זה דבר שקשה מאוד בלעדיו. ההגדה, שהיא טקסט תנאי, בעצם מתקופת התנאים, מתקופת המשנה, והתגבש כאמור לאורך הזמן, והלימוד של המשנה בכל עדה הוא באיזשהו ניגון אחר. הניגון האשכנזי הוא ניגון מאוד פשוט. נוכל לשמוע עכשיו דוגמה של אליהו שלייפר, החזן, שמדגים איך היו אומרים מה נשתנה בחיידר.
תתלבן, יכביל לפרגן דפיר קשס. מה נשתנו פרבוסיס פרנד גיוון הלילו הזה, דינחת פון פסח מכל הלילויס, פון אלנחת פון אגנציור.
כאמור, אנחנו מדברים על ניגון לימוד אשכנזי, ויש לנו עדויות נוספות שניגון הלימוד הזה, הוא מופיע בתרבות האשכנזית הרבה מאוד, ואנחנו יכולים לשמוע איך מסביר פרופסור מרדכי ברויר, אחד מהמומחים לתולדות יהדות גרמניה ופרנקפורט במיוחד, איך אומרים הילדים היום מה נשתנה, ואיך היו אומרים בבית אבא, לפני שהיה הלחן הזה.
מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה, הלילה זה, הלילה זה, כולו מצה.
ואחר כך כל החבורה חזרה על מה נשתנה בנוסח. לא בניגון של גן הילדים. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שומעים טוב את הלימוד.
שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה
גם יעקב רוטשילד, יוצא פרנקפורט, שהיה מומחה גדול בניגונים של יהודי גרמניה, מסביר שהלחן הזה, הניגון הלימוד הזה, הוא לא רק שהוא ניגון לימוד אשכנזי, הוא דווקא ניגון הלימוד של הילדים. וכאן אנחנו מתחברים שוב למטרה של ההגדה של פסח, והגדת לבנך, כולו סובב סביב התרבות של הילדים. הילדים פה במרכז, הם שואלים והם נענים, וכל האירוע מתרחש עם הניגון הזה שמכירים, הוא גם מזכיר את המונח שטובנטרופ. שטובנטרופ שזה הטעמים של החדר. כלומר, המנגינה של החדר זה דווקא הדבר המאוד בסיסי שהילדים מכירים, והוא משמש, זה מעניין, לקריאת התורה בימים נוראים אצל האשכנזים, שזה אירוע ככה מאוד חגיגי, אבל דווקא חוזר אל משהו מאוד תמים, שזה הלימוד של הילדים.
מה נשתנה? והילדים אמרו את זה בגיל הרך מאוד, אפילו בחלק, הלא המיסו, זה ילד גם את השירה, שזה מה שנשא היום, שכל הציבור הזה, הלילה הזה, הלילה הזה, זה לא היה. וזהו זה היום מאוד מאוד, כי זה מעודד את הילד, הוא לא נשאר לבדו. אגב, אתה יודע בוודאי, שלפי פשוטם של דברים, מה נשתנה זה של התאב. הילד שאינו יודע לשאול. מה נשתנה זה באמת? אתה מכיר את האמרה המפורסמת, כן? פעם אחת יש לה ידי סדר בבית, ואז הוא שואל מה נשתנה.
ואביליה בעצם בנה את הגרסה שלו על הניגון?
כן, זה מקרה מאוד מעניין שהמלחין לוקח טקסט, שאנחנו יודעים שהוא באופן מסורתי נאמר בניגון של לימוד. ברור לנו שהוא מכיר את הניגון הזה, כי חלק מההלחנה שלו, למשל, הסיפור מעשה ברבי אליעזר ורבי שמעון וכו' וכו', שהיו יושבים בבני ברק ומספרים בסיעת מצרים כל אותו הלילה.
כל החלק שאנחנו אף פעם לא מבינים מה אנחנו קוראים.
כן. שיש אומרים שזו הייתה ישיבה של החכמים בזמן מרד בר כוכבא, ויש שם כל מיני רמזים וכל מיני אמירות סמליות שאפשר לפרשן אותם כל אותו הלילה.
המון מספרים והכפלות.
כן, וקודים וכו'.
קודים, כן, בדיוק.
אז אביליה ברור שהכיר את הניגון הזה של הלימוד, כי את הסיפור הזה של חכמים שיושבים ומספרים בזה סיפור יציאת מצרים, הוא מלחין, מעצב קצת את ניגון הלימוד, ואנחנו שומעים איך שר אותו, במקרה הזה החזן אפרים די זהב, בליווי פסנתר, מתוך האורטוריה, חג החירות של אביליה.
ובעצם אפשר לשמוע שזה צלילים שמאוד מזכירים את הלחן של מה נשתנה.
זה השלב הבא. אחרי שאנחנו עוברים למה נשתנה, אחרי ששמענו את סיפור יציאת מצרים, שברור שהוא מבוסס ממש על ניגון הלימוד, במה נשתנה המלחין אביליה עושה צעד נוסף, ובמקום להישאר בתוך המרווחים הבסיסיים, אם אנחנו נשתמש רגע במונחים המוזיקליים, למי שזה יכול לעזור לו ולעשות קצת סדר, אז בתוך האוקטבה הולכים לדרגה הראשונה, השלישית, החמישית והאחרונה. תאי, נאי, 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 בעצם ראשונה, חמישית, ראשונה או ראשונה, חמישית, שמונה, שזה אגב דבר שאנחנו מוצאים גם בכתב, למשל במאה ה-19 יש לנו לא מעט אנתולוגיות של חזנים, ספרי חזנות, שרשמו בתווים איך צריך לומר את התפילות השונות. וכללו בזה גם דברים שהם לא ממש תפילה, כמו הגדה של פסח, כמו הדלקת נרות חנוכה וכן הלאה. ולמשל, באנתולוגיה המאוד חשובה של אברהם בר, מ-1877, שנקראת בעל תפילה, זה מדריך פרקטי איך להגיד את הטקסט של הגדה של פסח. כמובן, 1877 זה כמעט 60 שנה לפני האורטוריה של אביליה, ושם אנחנו מוצאים בדיוק את הלחן הזה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. אביליה לוקח את הדבר הזה והופך אותו ללחן. כלומר, שהוא לא תלוי רק בעליות והירידות, הם לא תלויות רק בריצה של הטקסט ובקצב של הקורא, אלא ממש הופך את זה ללחן שאנשים יכולים לשיר יחד, שיש לו פעמה, יש לו קצב, יש לו גם הרמוניה. אנחנו שומעים שמדובר בלחן המוכר, ובכל זאת לא בדיוק בדיוק, אולי כמו ששרים אותו בגן, או כמו ששרים אותו ברוב הבתים, וזה תופעה מאוד מוכרת בכל מה שקשור במה שנקרא שירי עם. שיר עם, או שיר עממי, יכול להיות לו מלחין, בדרך כלל באיזשהו מקום שם בעבר היה מלחין גם לשירים העממיים, אבל ברגע שהוא יוצא אל העם, הוא יוצא לשימוש רחב, לא מדובר כאן ביצירה שמבצעים באולם הקונצרטים על הבימה, עם תזמורת וזמרים, למרות שכך היא נכתבה לכתחילה.
כן.
אבל הלחן הזה, זה נורא מעניין, שהוא תפס מאוד מהר, ומכל האורטוריה הזאת זה הדבר שנשאר. עכשיו, שיר עם, ברגע שהוא יוצא אל העם, זהו, הוא כבר יצא מידיו של המלחין, הוא יצא מידיהם של המבצעים המקצועיים, ואנשים שרים מה שנוח להם, ומה שקל להם לזכור, ומה שקורה בדרך כלל, הצלילים המיוחדים, הם נעלמים, הם מוחלקים, הם מוחלפים.
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אינם מטילים אפילו פעם אחת. הלילה הזה, הלילה הזה, הלילה הזה,
שפי פי פעמים, שפי פי פעמים. עוד שיר שזכור מימי הגן, גם כאן המלחין ידוע, אבל השיר הפך, כמו שאת אומרת, נחלת הכלל, ומכאן גם קיבל וריאציות, הכוונה לעבדים היינו, שבדרך כלל מתלווה אליו גם כוריאוגרפיה, שמתאימה למה שקורה בעצם מבחינה מוזיקלית.
נכון, זה מקרה מאוד מעניין. המלחין, שלום פוסטולסקי, נולד בפולין, עלה לארץ ב-1920, היה ממקימי עין חרוד, הוא מוכר גם כמלחין של השיר קומה איכה, נאי לנאי נאי זהוב עצוב, ניגון שהתקבל אחר כך לתפילה אשכנזית לפיוט אל אדון. הוא כתב עוד כל מיני שירי חגים ושירי עבודת האדמה. מה שהוא עשה כאן, בעצם הוא לקח פשוט מילים, אפשר להגיד מילים נבחרות מתוך תחילת האגדה, כן? עבדים היינו, אתה בני חורין. אין טקסט כזה שמופיע ברצף באגדה, אבל כתוב, עבדים היינו לפרעה במצרים וכו', ולשנה הבאה בני חורין. וכאן הוא בעצם כתב שיר בסגנון, אפשר להגיד בעצם בצורה הכי פשוטה. יש לנו חלק ראשון נמוך יותר, וחלק השני גבוה יותר, ויש בו שני מצבי רוח. יש לנו עבדים היינו, היינו, או עבדים היינו, עבדים, כבר יש שתי גרסאות כאן, כי ברגע שחוזרים על מילה, אז אפשר לחזור גם על מילה אחרת. אתה בני חורין, בני חורין. זה החלק הראשון, מציג את הנושא. והחלק השני הוא גבוה יותר. עבדים היינו, אתה בני חורין. שזה המשפט הראשון שהוא לא מסתיים. הוא בעצם כמו הפריודה הקלאסית.
כן, צריך פתרון.
מין איזו שאלה, כן? עבדים היינו, אתה בני חורין. הצליל הזה המיוחד, עבדים היינו. כך אנחנו מוצאים בתווים, בכתב היד של המלחין, שנמצא אצלנו בארכיון המחלקה למוזיקה בספרייה הלאומית. הצליל הזה לא תמיד נשמר. זה בעצם צליל שכאילו חורג קצת מן הסולם, מכניס אותנו לסולם המינור הטבעי, שמתאים מאוד לסגנון שכתבו מלחינים בתקופת היישוב, מוזיקה ככה בסגנון כביכול כנעני. פוסטולסקי כתב שפה מוזיקלית של זמנו ושל הסביבה שלו. והיו הרבה שירים בתקופה הזאת, מה שאנחנו יכולים לכנות שירים כנעניים, שנכתבו במודוסים, לא מז'ור מינור, אחד המודוסים שהיו מאוד אהובים היה המודוס הדורי, שאולי מוכר לרבים דרך שיר העמק של דניאל סמבורסקי. במנוחה ליגע ומרגוע להמל, טלללללם, כן? לא 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 לא, זה בדיוק מה שאנחנו מוצאים בעבדים היינו. עבדים היינו ומרגוע להמל. זה קצת הביצה והתרנגולת, כי הם נכתבו הרבה שירים, שירי עמק וקמה, והרועה והגדי וכולי, כל הנוף הבראשיתי הזה של היישוב לפני קום המדינה, שנצבע בצבע הדורי הזה. אילו היינו נשארים בסולם המינור שבו הוא כתב את השיר כולו, אז זה היה צריך להיות עבדים היינו. אבל הוא כתב היינו. אם נגיד ננגן על הפסנתר מרי עד רי, בלי שום קלידים שחורים, אז יהיה לנו רי מי פה סול לה סי דו רי.
יסי במול.
נכון. ובדיוק הדרגה הזאת כאן, עבדים היינו. זה דבר שנותן לנו איזה צבע מיוחד למי שרגיל רק למז'ור או מינור. זה דבר שהוא מאוד מאפיין את הכתיבה של מלחיני היישוב. פוסטולסקי, אני מניחה, לא יודעת אם הוא חשב על זה או לא, אבל הוא פשוט כתב בשפה המוכרת לו. וכאן העבדים היינו, אני חושבת, מצלצל ככה קדמוני בזכות השימוש בסולם הזה. אבל זה לא מפתיע שהצליל המיוחד הזה, הצליל המונמח הזה, לא שרד בכל הביצועים. רוב הילדים בגנים לא בהכרח שומרים על הדיוק הקטן כן. הזה. אבל כן, נחמד לשמוע שיש קוריאוגרפיה והילדים ככה הולכים כעבדים עם איזשהו שק על הכתף.
מקל.
עם מקל.
כפופים
כן,
כאלה.
לקיים מה ש...
גוף עושה ממש כאילו, הוא מתכופף בנמוכים ומתזדקף בגבוהים.
כן, ככה זה נשמע, שממש נושאים גם את המוזיקה כן. וגם את הדימוי, כן.
ריבוי גרסאות מוזיקליות, כשאתה מוכרת ביותר בהן לשיר והיא שעמדה, אנחנו לא יודעים לייחס למלחין מסוים, הפרט הזה נותר מאחורי הקלעים וכנראה עדיין עלום, אבל זה לא הפריע לו להפוך לעממי ולהגיע לגנים ולבתי הספר, וכשאנחנו אומרים עממי, המשמעות המוזיקלית למעשה היא אופן חיבור ומיקום המילים בתוך המנגינה, נכון?
אחד מן המאפיינים, חוץ מזה שיש לנו ריבוי של גרסאות קטנות, כן, שונות, של וריאנטים, שעדיין אפשר לזהות באמת אותו הלחן, אבל חלק מן הגיוון הוא שאפשר להציב את המילים בתוך המנגינה בדרכים שונות.
כלומר, לפרוס אותם באיזשהו גם מרווחים, גם מיקומים.
כן, האם נכון לחזור, יש... לחזור על מילים או לא.
או להשמיט.
נכון.
זה נותן גמישות.
נכון. בהקלטה, עם החזן בנימין אונגר, אנחנו שומעים את השיר והיא שעמדה, בגרסה הזאת שאת מדברת עליה, מאוד מאוד מפורסמת. והיא שעמדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו... אבל מה שעושה אונגר הוא קצת שונה אולי ממה שמוכר היום בארץ, הוא מסדר את המילים קצת אחרת. אולי כדאי לציין שמדובר בהקלטה ממרץ 55, mm-hmm. מהקלטות השידור של כל ישראל, ב-1955, למעשה הייתה רק תחנת רדיו אחת דוברת עברית כאן במרחב שלנו, נכון. ולכן יש חשיבות לעובדה שהקליטו וכנראה גם שידרו את הלחנים האלה, כי... לדברים האלה הייתה השפעה מאוד משמעותית על הציבור.
וזה בעצם, זו הגרסה שאנחנו שרים.
פחות או יותר הגרסה, כן. שוב, אם נוצרו הבדלים קצת בביצוע, זה בדיוק ההבדל בין מבצע שהוא חזן עם הכשרה מקצועית, ושצריך להיות מתואם היטב עם הפסנתרן, במקרה הזה אריה גרף, לבין מה ששרים בבית, ששם אפשר לעשות מה שרוצים.
הלחן השני מקורו בניגון ממזרח אירופה, ודווקא הוא מגיע למקום הכי לא צפוי אולי לניגון גלותי חסידי.
אני כמעט מסכימה איתך. מנקודת המבט שלנו היום, מסתכלים על הקיבוצים, והמיקום שלהם בתוך הסקאלה החברתית, הפוליטית, פוליטית והדתית, היינו אומרים קיבוצים ולחנים חסידיים מה הקשר. אבל נכון. האמת היא שהקשר הוא עמוק והולך אחורה הרבה שנים. רבים ממייסדי הקיבוצים הראשונים בשנות ה-20, במהלך כל תקופת היישוב, למעשה היו צאצאים למשפחות חסידיות. רבים מהם עזבו את הדת, עזבו את אורח החיים הדתי, הפכו להיות חלוצים ועלו לארץ, ו... המוזיקה שלהם עדיין הייתה המוזיקה של הבית החסידי, של החצר החסידית, הניגונים, מה שהיו שרים ורוקדים בסוף יום העבודה, בקבוצה, אלה היו ניגונים חסידיים. למעשה, בארכיון הצליל, בספרייה הלאומית, יש לנו מספר הקלטות מאוד מרגשות ומיוחדות וחשובות, שנעשו במבצע הקלטות בשנות ה-90, שהקליטו את זקני הקיבוצים. ושם אנחנו יכולים לשמוע לחנים וניגונים שאם האנשים האלה היו בשנות ה-90 שלהם או ה-80 שלהם, בשנת 1990, זה אומר שהם ילידי תחילת המאה ה-20. והניגונים שהם זוכרים, נניח משנות ה-20 שלהם, כן, 1920, 1925, אם הם זוכרים אותם מבית אבא, זאת אומרת שיש לנו כאן ניגונים שלפחות מסוף המאה ה-19, לכל המאוחר. אנחנו לא יודעים כמה יותר אחורה הם, כי אין לנו כמעט תיעוד בכתב, והקלטות כמובן אין מן המאה ה-19. אבל ניגונים שאנשים שרים מה שאנחנו קוראים כמסיחים לפיתומם, ככה היינו שרים, זה מה שאדם זוכר. יש סיבה טובה לחשוב שהזיכרון הזה הוא בר תוקף, והניגונים שמופיעים בהקלטות האלה עוזרים לנו לתארך כל מיני ניגונים שנכנסו אחר כך לתפילה, ניגונים שהפכו להיות אחר כך שירים, ישראליים שקיבלו טקסטים חדשים, שירי יום הולדת, או שירים ביידיש שהפכו להיות שירי חגים ושירי ילדים. אחת הדוגמאות, אני חושבת, הכי מפורסמות לניגון חסידי שהפך להיות לשיר ילדים לחגים, זה חג פורים. לי 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 אז זה במקור ניגון חסידי.
אהה.
ויש הקלטה נפלאה, אפילו בווידאו, של ילדים במונקאץ' לפני השואה ממש, 1930 ומשהו, קבוצות של ילדים, שרוקדים ושרים את הניגון הזה. אז אסוציאציה הזאת שבין ניגונים חסידיים, העלייה לארץ, החלוציות, הקיבוצים, היא לא מקרית, והיא למעשה מאוד יסודית גם בתרבות של הקיבוץ, של היחד, שזה דבר שבא בהחלט מתוך העולם החסידי, היחד, הריקוד, השמחה והניגון, שהם כולם חלק מהאידיאולוגיה החסידית, של השמחה כמסעת נפש, כעמדה נפשית שאדם צריך לשאוף אליה. והדבר שהכי עוזר כדי להגיע לשמחה הוא כמובן הניגון והריקוד, כולל מתן היד והכתף למי שקשה לו, למי ש... המראה השחורה היא בעצם הדבר, יסוד כל הרע, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לחסיד. ואפשר לחשוב על החלוצים ועם מה שהם התמודדו, אם זה המלאריה והביצות והעבודה הקשה. היו הרבה סיבות ליפול כן. למראה שחורה, והריקוד והניגון בסוף היום היו כנראה חלק ממש חיוני בחיים שלהם. לכן לא מפתיע שהניגון והיא שעמדה, שאנחנו לא יודעים בדיוק את מקורו, מייחסים אותו לרבי אהרון מקרלין, אנחנו יודעים שהוא היה גם בחב"ד, יש הקלטה של הרבי מלובביץ' האחרון, מלמד את חסידיו את הניגון הזה, והנה כאן בהקלטה הזאת של כל ישראל מ-1955, בנימין אונגר משמיע לנו לצד הניגון שאנחנו קוראים לו ישראלי, גם את הניגון הזה, מה שאומר ששניהם היו נוכחים, כבר בסוף תקופת היישוב, בוודאי בקום המדינה, היו נוכחים בציבור הישראלי, והסיפור על הניגון הזה והיא שעמדה שנכנס לקיבוצים, זה כבר סיפור נפרד של מה שנקרא אגדת יגור או סדר יגור, שהוא יצירה של החברה הקיבוצית, בניצוחו של המוזיקאי יהודה שרת, אחיו של ראש הממשלה משה שרת, שרתוק, שהיה בקיבוץ יגור בתקופה מסוימת, ושם הוא פעל מבחינה מוזיקלית, מקלות וכולי, והלחין וכתב שירים, והוא היה באמת דמות מאוד מרכזית בעיצוב הסדר הקיבוצי, שכלל המון מוזיקה ומה שאנחנו קוראים מסכת, כן, שמספרים את הסיפור, ויש תפקידים, ילדים, מבוגרים וכולי, והיא שעמדה הזה ממש הפך להיות חלק מהגדת יגור עם
הגרסה דימוי. הזאת של קרלינר.
נכון, נכון.
היא זאת שנכנסה לקיבוץ
נכון,
בעצם.
נכון.
ואגב, סדר בקיבוצים, שם אפשר למצוא לא מעט גרסאות מעניינות לשירי האגדה, לסיפור האגדה, למשל בגבעת ברנר, שם כתבו הגדה משלהם כבר בשנת 1936, ואת חד גדיה הם מעלים כמחזה קצר עם מסכות ותחפושות, בהקשר של חג חקלאי, המעבר לאביב, מזכיר קצת את הקרנבלים של המעבר בין החורף לאביב, וכאן משלבים זאת בהגדת פסח.
כן? אם הטקסט נמצא, זה ממש קשה להסביר עד כמה טקסט כתוב הוא עוגן בתרבות שלנו, שהיא תרבות של כתב, לעומת התרבות בעל פה. זאת אומרת, ברגע שמשהו כתוב, הוא כאילו הופך להיות סמכותי מעצם היותו בדפוס. וברגע שזה שם, אז כל האפשרויות פתוחות. אפשר להציג את זה, אפשר לשיר את זה, אפשר לשיר ככה, לשיר ככה. זה מאוד מעניין.
כדאי לציין שלא מעט משירי האגדה מעובדים גם לגרסאות מוזיקליות מודרניות, כמו למשל השיר של יונתן רזאל, למילים של והיא שעמדה, מה שמעיד אולי שהטקסטים האלה ממשיכים להזין לאורך הדורות יצירה מוזיקלית.
בהחלט, בהחלט. את ההלחנה של יונתן רזאל אפשר לשייך לזרם מאוד ותיק ודי יציב, החל מסוף שנות ה-40, משהו כזה, סביב קוב המדינה, שבעצם במין מעבר מן העולם החסידי נוצר משהו מודרני, שאנחנו קוראים לו הניגון הנאו-חסידי, או השירה הדתית הפופולרית, שכמובן עשתה איזו קפיצת מדרגה משמעותית מבחינת התפוצה שלה לקראת שנות ה-70 עם התפתחות התקליטים ה-LP המודרניים. ויש לנו כותבים כמו מרדכי בן דוד והמלחין בן ציון שנקר שהפיץ בדרך התקליטים ניגונים של חסידות מוז'יץ שהם מאוד מאוד נפוצים. ותקליטי ניחוח של חב"ד, והדברים האלה מאוחר יותר מקהלות פרחי, כן? פרחי לונדון, פרחי מיאמי, פרחי ירושלים, וישיבת התפוצות, והיו המון קבוצות שהלחינו פסוקים וקטעים מתוך ההגדה, וקטעים מתוך המקרא ומתוך התפילה. להלחין פסוקים היה פרקטיקה מקובלת, וזה מעניין שנוצר בעצם ז'אנר שלם שהוא מחוץ לבית הכנסת, הוא מחוץ לפרקטיקה הדתית, הוא שייך לעולם, לתרבות הישראלית, לתרבות הכללית, כי משתמשים בשפה המוזיקלית הכללית של הפופ, כן? יש ריזם סקשן, יש קלידים, יש גיטרות, לפעמים אפילו בצירוף תזמורת, תזמורת ברס, כן? חצוצרות וכולי, אפילו תזמורת סימפונית. זה מראה כמה קל ליצור מסורת. כמה קל לאמץ שיר מוצלח ולהפוך אותו למסורתי. ויש הרבה ניגונים כאלה שאנשים שרים עד היום, ולא יודעים שהם כל כך צעירים, אומרים, לא, בטח היו, שרו את זה, בטח כבר אבות אבותינו, ולא, זה משנות ה-70, זה משנות ה-80. יש כאן איזה פרדוקס, כן. מעניין, איך שירים הפכו להיות פופולריים אצל כולם, כאשר כל אחד עושה הסדר אצלו בבית. ויכול להיות שבאמת הרדיו, אמצעי הפצת המוזיקה המוקלטת, וגם הסוכנות במובן הזה של כלים להפצה, דפי שיר, דפים למקלה, חוברות שיצאו בשביל הגננות ובתי הספר וכולי, שהפיצו בהם ניגונים מסוימים, כנ"ל תקליטי השידור של כל ישראל, ודברים שהוקלטו ושודרו, כולם אמצעים סוכנים להפצת מוזיקה,
להפצה.
שמסייעים ליצירת מסורת. יש מושג כזה שלמדתי מפרופסור רותה כהן פינצ'ובר, המוזיקולוגית, קהילות קול, קהילות מדומיינות. כלומר, קבוצה של אנשים שנמצאת במקומות שונים בעולם, ומקיימת את אותם הריטואלים לפעמים ממש באותו זמן, אולי רק בהפרשי שעות. למשל, אם תקחי את כל הקהילות התימניות, או כל הקהילות הספרדיות הסוריות, או כל הקהילות האשכנזיות בעולם, שכל אחת בתורה בזמן שלה לפי סיבוב כדור הארץ, מגיעה לליל הסדר, וכולם שואבים ממקור אחד, או סביבה מסוימת של מקורות, את הלחנים שלהם, למעשה הם מקיימים קהילה שאין קשר מיידי בין חבריה, הם לא שומעים זה את זה, הם לא רואים זה את זה, אבל הם בעצם משתייכים לאותה קהילה. וזה מעניין שזה קורה גם כאשר לא נפגשים. אז יש כאן איזושהי קהילת קול ששרה ואישה עמדה, ששרה דיינו, ששרה מה נשתנה, באותו הלחן.
והקדוש ברוך הוא מצילנו, והקדוש ברוך הוא יצילנו מידם, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, לחלותינו, והקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
אגב, את אומרת שאפשר לקחת כל טקסט בעצם מהאגדה, האם לסיפורי ארבעת הבנים או לעשר המכות, עוד שני טקסטים שנראה לי שהם משמעותיים בהגדה, האם יש להם לחנים? כי בדרך כלל הם נאמרים.
נכון, כאן יש לנו מוטיב של המספרים, כמובן הארבע, שהוא מספר מפתח בליל הסדר, הוא לא בהכרח מזמין איזשהו לחן, כי יש לנו, כן, ארבע בנים וארבע כוסות, ארבע לשונות גאולה, יש, כן, התרבות היהודית אוהבת את המספרים, במקרה הזה של ארבע. במקרה של הבנים, אני חושבת שיש צבעוניות מספקת בטקסט עצמו, כלומר, כל אחד אומר, אוקיי, מי החכם שאני מכיר, מי הרשע, מי הטעם, זאת אומרת, יש שם...
זה מעורר מספיק עניין, לא צריך מוזיקה.
אני חושבת כן, הטקסט כאן הוא מספיק מושך, אבל נגיד נעמי שמר כן לקחה את הרעיון הזה, והפכה אותו לארבעה אחים, כן, ארבעה אחים שחיפשו להם קלות, וכל אחד קיבל כפי מידתו, בחר חכם בחכמה, לא זוכרת מה עשה הרשע, אהב אתם את התמימה, וזה שלא ידע לשאול, לקח את היפה מכל. וזה שלא ידע לשאול, לקח את היפה מכל. שם גם מופיעה השורה הנחמדה והחשובה. ושיר שלנו ידידי, אסור לשאול יותר מדי. אז אני לא רומזת לך שום דבר, אבל האמת היא שיש דברים שבאמת אין לנו תשובה לגביהם, כמו מקורם של כל מיני. לגבי עשרת המכות, שוב, גם כאן יש איזה מספר גנרי, אבל אני חושבת שהסיבה שהוא לא הולחן, קשורה באמת בתפיסה שמופיעה אצל חז"ל לא מעט, העניין הזה של פנפול אויבך, אל תשמח, שאנחנו אמנם מזכירים את היד החזקה והזרוע הנטויה, שבה אלוהים הוציא את בני ישראל ממצרים והעניש את המצרים, אבל אנחנו לא חוגגים את האנשת המצרים ואת הסבל שלהם, אלא רק את הגאולה שלנו. אז כשמזכירים את המכות, אנחנו לא חוגגים את זה, אנחנו לא שרים, זה לא היה איזה אירוע משמח מבחינתנו. אפשר גם להזכיר כאן את המדרש המפורסם על השירה של בני ישראל אחרי שהם חצו את הים, אחרי קריאת ים סוף, מה שמופיע בפרשת בשלח בספר שמות, שירת הים, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה, כן, איך אפשר לסבול את הדבר הזה, הם אמנם רדפו אחריכם, אבל גם הם מעשה ידי,
כן.
המצרים. ואני חושבת שזה רעיון שהוא רעיון יסוד.
כן.
שגם פה בעצם, אפילו אם מסתכלים על כל הפלפולים של החכמים, לקו 10 מכות ועל הים 200 מכות ו-250 מכות, בסוף המצרים הם לא הסיפור פה. בסוף זה להגדיל את שבחו של אלוהים שהוציא, וכוחו הגדול בידו הנטויה, וזה הרעיון שם. זאת אומרת, הרעיון של ההגדה מחזיר אותי לשיחה שקיימנו על היחס שלנו להגדה. בסוף מדובר בטקסט דתי, שהמרכז שלו הוא הסיפור, המכונן, נגיד, של העם היהודי, סיפור יציאת מצרים, והעמדה היא עמדה דתית, זאת אומרת שאנחנו יצאנו והפכנו להיות עמו של אלוהים, שבחר בנו, הכריח אותנו, לא משנה, בסוף זה הסיפור, לשם זה הולך. האם זה מוצא חן בינינו, לא מוצא חן בינינו, בסוף אנחנו נמצאים כאן, וזה הסיפור המכונן שלנו, כמובן שאנחנו מתמודדים איתו, כן, הזכרנו כאן כמה דברים לגבי איך אנחנו מתמודדים עם העמדה הזאת שלנו, וגם היחס שלנו אל האומות האחרות. כל ההגדה למעשה, כל הסדר מכוון לזה, שלפני שנגיע לאוכל, אנחנו נגיע לזה של הלכת כמה וכמה טובה, כפולה ומכופלת, לקדוש ברוך הוא שגם הוציא אותנו מצרים, וגם קרא לנו את הים, וגם זה וזה וזה וזה, עד שהביא אותנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה. זאת אומרת, זה, לשם הכל הולך, וזה הלב של הסיפור.
יש שיר מסוים שהמידע עליו או ממצאים שהתגלו לגביו היה בעבורך המפתיע ביותר, מרגש ביותר?
הדבר שאותי הכי מעניין וגם מרגש בנושא של ההגדה הספציפית, הוא הריבוי של רבדים שקורים בתוך הערב האחד הזה. יש כמה רבדים בטקסט, יש כמה ז'אנרים בתוך הטקסט, יש כאן כן, פיוטים רבדים. כמו השיר דיינו, למשל, שבו הקהל אמור להשתתף ולענות דיינו, דיינו, דיינו. יש כמה נרטיבים, יש שם כמה סיפורים, וגם איזה טקסטים הפכו להיות מוארים. למשל, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, הוא לא בהכרח טקסט פיוטי, וזה מעניין שהוא פתאום קיבל ככה איזה זרקור והפך להיות שיר, שכאן, רק כאן הזכרנו, שלושה לחנים שונים שלו. ומנקודת המבט שלי כאתנומוזיקולוגית, שתמיד מסתכלת קודם כל על מה קורה, מה עושים, לא מה צריך לעשות, אלא מה בסוף אנשים עושים אצלם בבית, סביב השולחן. בכל עדה יש גוונים אחרים לאותם הטקסטים. לא תמיד ההלחנות האלה שאנחנו מכירים, או מהעולם החסידי או מהתרבות הישראלית, נכנסו לכל העדות. לעומת זאת יש קהילות, למשל, הקהילה התימנית, שמשמרת את הרובד המאוד עתיק של אמירת הלל. הלל כתפילה שהיא מאוד עתיקה, כי בעצם כולה מבוססת על פרקי תהילים, שהייתה נאמרת עוד בימי המקדש, זה אנחנו יודעים, מה מקריא החזן ומה הקהל עונה. והם עונים, הללויו, הללויו, כן, הללויו, הללויו, בית ישראל ממצרים, וכולם עונים, כן, בית יעקב מהמלואז, הללויו. מה שנקרא זאת הלל בקירוי, כלומר שמקרים אותו והקהל משתתף וההשתתפות היא מאוד אינטנסיבית ולא הלחנות מבחוץ ולא כלום, קוראים את פסוקי התהילים כמו שהם, שוב באיזושהי נעימה חוזרת שמאפשרת להגיד המון טקסט עם צורה, ובבתים תימניים שגדלו על המסורת הזאת שכך קוראים בבית הכנסת, קוראים כך בבית, וזה לא דבר ששייך למשל לתרבות הכללית הישראלית. זה דוגמה למסורת כן. מאוד ספציפית.
ספציפית, כן.
זה בעיניי אחד הדברים הכי מרגשים, ואולי גם יכולים קצת לעזור, העובדה שאם אנחנו חושפים את קיומם של סדרים עם גוונים שונים, אולי אנשים יהיו קצת פחות קנאים רק שלי נכון, כן. או משהו כזה. נכון. יש ערך בלשמור את ניגוני בית אבא. יש ערך במסורת, אבל אנחנו באמת שמתמודדים היום בחברה הישראלית כבר די הרבה זמן עם הדבר הזה שאפשר לקרוא לו רב תרבותיות, או לחילופין מה שניסו לעשות, קור ההיתוך וסביב קום המדינה, שזה היום ברור בעליל שזה לא היה אפשרי, זה לא קרה. וזה די ברור גם למה זה לא קרה, קהילה שהיא כולה, קהילה של מהגרים, מה היה למהגרים שעזבו הכל מאחור, מה היה להם חוץ מהנכס התרבותי, כן. הזה של השירים שלהם, המנגינות שלהם, למה שהם יוותרו על הדבר נכון. הזה. זה כאילו הדבר היחיד שנשאר מהזהות. ואני חושבת שהיום אנחנו רואים את זה קורה. ב-70, 75 שנה, אנחנו יכולים לראות בצורה די ברורה, קודם כל החשיפה, מאוד משמעותית וחזקה, חושפת את כולנו לאפשרויות נוספות. היא באמת תורמת לאיזושהי דמוקרטיזציה גם של הדת, גם של המסורת. שיש בזה צעד בעייתי, כי אם רוצים לשמר משהו, אז צריכים, כן, לשמר אותו.
לשמר אותו, כן.
כלומר, זה מעניין, כי זה אתגר חדש.
אבל מצד שני, יכול להיות שזה אפילו יגרום לזליגה ממקום למקום, מעדה לעדה, ויגוון אפילו את ה...
נכון, וזה דבר שקורה, זה דבר שקורה. אני מכירה יותר קהילות אשכנזיות, למשל, שהתחילו לאמץ במשך השנים האחרונות, פיוטים ספרדיים, שהם יותר יפים.
הם יותר יפים. אני חייבת להגיד לך שלקראת באמת התוכנית הזאת, אז באמת הקשבתי ללא מעט גרסאות בספרדית ובמרוקאית ובערבית ובהולנדית, וזה כל כך יפה, זה פשוט כל כך יפה, אני ממש ממליצה פשוט להיכנס, זה נגיש, ולהאזין לכל מיני שירים שאנחנו, נדמה לנו שאנחנו מכירים, ופתאום אתה שומע את זה בלחנים אחרים, ובניגון אחר, וסלסולים וביצועים, וזה יפה יפה, כן. פשוט יפה יפה.
כן, הגבול הזה בין להתייחס למשהו כפולקלור, לבין להפוך אותו לשלך, הוא קצת עדין, כי באמת, למעשה כל העבודה המחקרית שאני עשיתי בשנים שלי באקדמיה, באוניברסיטה, והיום אני מתעסקת עם זה קצת מהצד יותר כארכיונאית, שבודקת, מסתכלת על הקלטות ועל תווים. המוזיקה המסורתית, או המוזיקה שאדם גדל איתה, היא חלק מהזהות שלו. וכאשר מדובר בריטואל ובמסורת, שהיא משהו פרקטי, שקורה כל יום, כל שנה, כל שבוע, לא משנה, זה בהחלט מגדיר את הזהות. יכול להיות שיש גם משהו בזהות היום שהולך ו... אני לא יודעת אם להגיד לזה מתמסמס, אבל הוא עובר איזשהו שינוי, כי אנחנו חברה שהופכת להיות פחות מפולגת, כאילו בצורה ברורה, ונוצרים, קוראים לא נישואי תערובת, כן. במובן של יהודים ולא יהודים, אלא שבתוך החברה הישראלית נכון. אנחנו מערבבים בין העדות, זה מכריח אנשים להיות יותר סובלניים.
נכון. גמישים.
זה גם מעורר קושי. אנחנו יודעים שגם בקהילות שאנשים מתפללים ומערבבים נוסח ספרד ונוסח אשכנז, בחגים, בימים נוראים, הם שכחים את הניגונים שלהם מבית אבא. זה נכון, כי זה קורה פעם בשנה, כן. אמרנו זה. וגם לתרבות הפופולרית, למה שאנחנו שומעים ברדיו, למה שיוצא, כן, מהזמרים, זמרות, יש השפעה. ואנחנו ראינו את זה גם במקרה של הלחן של יאיר רוזנבלום, לאונתני תוקף. של בית השיטה, שיצא, אני חושבת, מתוך כל נושא תרבות הזיכרון, וכאן גם כן איזו שאיבה מן המקורות להתמודדות עם שבר ומוות ושכול מאוד קשים. זה לא מפתיע, שאדם חוזר לאיזשהו עוגן עתיק כדי לשאוב נחמה, או כדי איכשהו לעשות סדר בתוך הכאוס הזה. והלחן הזה, זה מאוד מעניין, ובמשך כמה שנים היה רק משהו שמשמיעים ברדיו לקראת יום הכיפורים, וכבר 15 או 20 שנה שאנחנו מוצאים שהלחן הזה נכנס לבתי הכנסת. בעיקר אשכנזיים שאומרים את הפיוט ונתני תוקף, והוא מרכזי בתוך התפילה של ראש השנה ויום הכיפורים. מבצעים אותו, אולי לא במלואו, כי יש שם איזה חלק שהוא יותר קשה לביצוע. נה 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 נה. יבקרת רואה עדו. נכון, יש שם איזה קטע שהוא יותר ככה, כזה מקצבים, אבל רובו הוא מאוד מלודי. ובשופע גדול התעקע. זה משהו שנורא מזמין השתתפות נכון. ושירה של כל הקהל, נורא קל לזכור אותו. העובדה שהניגון הזה אומץ לתוך הלחן, התפילה.
כן, זה מעניין.
בלי סינון, זאת אומרת,
בלי סינון, בלי ביקורת.
היו כל מיני, כאילו, היה מסע ומתן על הדבר הזה בכל מקום, אבל חזנים הכניסו את זה, ואני שמעתי מחזנים, כי זה אחד הדברים שאני עושה, זה לרעיין חזנים, ולשמוע מהם מה הם עשו, ואני הבאתי את הניגון הזה, ואחר כך קיבלתי על הראש, מה פתאום, יש לנו ניגון מסורתי, מה אתה מכניס? ולעומת זאת שמעתי אנשים שאמרו, אני לא כך אוהב את זה, אבל הקהל ביקש. הקהל ביקש. זאת אומרת, היום, במאה ה-21, עם הניגון של יאיר רוזנבלום, המלחין של הלהקות הצבאיות, לראשונה בתולדות התפילה האשכנזית, יש ניגון קבוע, ניגון משותף, לאונתני תוקף. זה מעניין.
זה נפלא. כן.
ועם יונתן רזל, אגב, עם הלחן של ואיש העמדה, התחיל לקרות משהו כזה גם, אבל אני חושבת שהוא לא תפס בכורה על הלחנים האחרים, אבל הוא בהחלט השתלב.
כן, שיר מאוד יפה. סיפרת בראשית שיחתנו על שירים מקבילים, אז אחד מהם, וגם הוא שיר פופולרי, שיר משעשע מאוד, אולי במיוחד משום העובדה שכאן אין שום התאמה בין הלחן למילים, כלומר המילים לא נכנסות בפרזה המוזיקלית.
נכון. אנחנו מכירים בתוך התרבות התפילה והפיוט היהודיים כל מיני צורות פואטיות, והפיוט דיינו, או כמה מעלות טובות למקום עלינו, הוא בנוי בצורה שנקראת ליטניה. כלומר, יש לנו שורות חוזרות, שורה אחרי שורה, ופזמון חוזר שהוא בצורה של מילה אחת, דיינו. וכל הפיוט כולו הוא בנוי בצורה של אילו עשה כך וכך, ולא כך וכך, דיינו. ואילו כך וכך, ובסוף כמובן, זה קצת מזכיר לנו גם את השירים בסוף של המצטברים.
כן.
אומרים, אילו עשה כך וכך ולא זה, דיינו, 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 אבל...
כמעט כמו משוואה מתמטית.
כן, אבל הוא עשה לנו גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, ולכן אנחנו חייבים גם להודות להלל ולשבח. הצורה הזאת, מצד אחד, היא מזמינה השתתפות, כי יש לנו כאן איזושהי נוסחה חוזרת, שהקהל רק צריך להגיד דיינו. הוא לא חייב אפילו לדעת את כל המילים הארוכות ואת כל הניסוחים בדרך. מצד שני, אנחנו רואים מבנה קבוע, אז הוא מזמין איזושהי תבנית מוזיקלית. מצד שלישי, אם הטקסט הוא לא באותו אורך, מפסוק לפסוק, איך אפשר להלחין כאן משהו שיתאים לכל הפסוקים? אז מעניין שהלחן הזה שאנחנו לא מכירים לו, אנחנו לא יודעים מי המלחין שלו, יכול להיות שהוא גם לא התחיל כאיזה לחן, והוא התגבש בעיקר סביב הפסוק או שניים הראשונים, כן? אילו אילו הוציאנו, הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שפטים, דיינו. אילו עשה בהם שפטים, ולא קרא לנו את היה, או לא, הוא לא עשה, אני לא זוכרת עכשיו.
אני זוכרת שנדמה לי לא הוציא אותם מהים בחרבה, כאילו זה למשל לא מסתדר בכלל.
לא, יש שם הרבה שורות שלא מסתדרות.
שאתה פתאום מאיץ אפילו את המילים כדי שזה ייכנס.
בדיוק, אז ברגע שיש לנו הלחנה עם פעמה, כן? דנה נה 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 נה. אז יש לנו כבר מספר פעמות, יש לנו כאן תבנית שאיכשהו צריך להכניס לתוכה. אם השורות הן לא באותו אורך, זה לא ייכנס, יהיה צריך לעשות משהו. עכשיו, שוב, זה כאשר יש לנו פעמה קבועה, ויש לנו מלווים, כלומר, איזשהו הרכב כלי עם טופים, כן, שנותן את הקצב, אנחנו צריכים איכשהו להכניס. אבל הבסיס של הלחן הזה, שאני לא יודעת באמת מי חיבר אותו, ייצב אותו, אבל קיים במסורת הדבר הזה שנקרא פסלמודיה. זאת אומרת, התבנית שבמקור נועדה לאמירת תהילים, אבל משתמשים בה גם באמירה של פיוטים, זה שיש לנו איזושהי תבנית מוזיקלית, למשל, לה לה, לה לה לה, לה לה, לה לה לה, לה לה. כן, יש לנו איזה סיום, ומוטיב פתיחה, ויש איזה מוטיב אמצע, כל העברות שבאמצע, אחרי מוטיב הפתיחה, ועד מוטיב האמצע, וממוטיב האמצע ועד הסיום, כל העברות האלה נאמרות במה שאנחנו קוראים צליל רסיטציה. כלומר, זה צליל אחד חוזר, לא, 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 והוא יכול לחזור כמה שצריך, כי כל פסוק יש לו אורך אחר. אז אם אנחנו נגיד את זה, אילו הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שפטים, דיינו. אילו עשה בהם שפטים, ולא הרג בבחוריהם, דיינו. ואני נדלג קצת, כן? אילו קרא לנו את הים, ולא העבירנו בתוכו בחרבה. עכשיו, אם אני משתחררת מהפעמה, מהקצב, אז אני יכולה. אילו קרא לנו את הים, ולא העבירנו בתוכו בחרבה. אין לי אילוץ של זמן. דיינו.
אבל רגע, אבל לא שרים את השורה הזו פעמיים, ובפעם השנייה זה לא נכנס.
נכון, אם יש כאן מלחין, הוא התאים את זה רק לחרוז הראשון. יש דוגמאות נפלאות משנות ה-50, שהשיר הזה, כנראה, בתבנית הזאת המעוצבת, תפסה את דמיונם של מקלות ושל הרכבים קוליים ש... ממש הפכו אותו לשיר אומנותי. הם בכלל לא נכנסו לשאלה הזאת שמטרידה אותך. איך טקסט משתנה נכנס לאורך קבוע של שורה מוזיקלית, ואפשר לשמוע דוגמה של מקהלה אירית מדבלין, שהופיעה בזמרייה השנייה ב-1955, והם פשוט מבצעים את השיר הזה בכלל בלי להתייחס לטקסט, חוץ מהדיינו.
יש מילה אחת לאורך כל השיר.
משהו כזה. ויש עוד ביצוע נורא משעשע בעיניי של הרכב קולי בשם בת קול, בהדרכתו של משה הוך. גם הם בעצם עושים כאן איזה עיצוב אמנותי של השיר, עם טוויסט משעשע. בעצם המילים שהם שרים שם הם, די ישבנו ודיברנו, די חשבנו ודיברנו, די חשבנו ודיברנו, די יינו. כדאי לשמוע את זה.
כן. אז חד גדיה כאמור מסיימת ליל הסדר, בו פתחנו, כלומר הרשינו לעצמנו כאן היום לפרוע קצת את הסדר המוכר, ולכן נדמה לי שבאמת הגיע הזמן לומר דיינו. עמליה קדם, אני מאוד מאוד מודה לך.
שמחה, תודה לך.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על מקורותיהם של הלחנים לשירי ההגדה של פסח. תודה למוזיקולוגית דוקטור עמליה קדם מארכיון הצליל בספרייה הלאומית, המתמחה במוזיקה יהודית. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. את התוכנית הזאת שהוקלטה ביום חול, תוכלו לשמוע בשבת ב-2, וגם בחג השני, שישי הבא ב-6, וכמובן בהסקט, לצד כל התוכניות הקודמות. אנחנו נשוב עם אורח חדש, תוכנית חדשה בשישי בעוד שבועיים. חג שמח.
Die, 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 die